Einfach Emmanuel, Imhal Atzili, Yabashot Ha'arba, Lechama Ulevana, Iyaduya, Ufinim Shel Kol Chesed Emata, Velibi Erchena, Velah Anishena, כגן שבנתי הרב, בלבי ירחנה, ותאה אגישנה, כגן שבנתי הרב, או ניתנו בך, ותזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב.
אז דיברנו על מה שקראנו ארבע מודעויות עמוקות, כן? ואמרנו שזה גוף, זה רגשות, זה המיינד, ומה היה האחרון? תופעות הדברים, כן.
ואמרנו שאלו בעצם מדיטציות לעזור לנו לראות את הריקות של הדברים האלה.
והזו של הגוף כבר דיברנו, אז על זה אני לא אחזור. אז עכשיו אנחנו מדברים על המודעות העמוקה של התחושות.
So what, Rinpa Nyirshak.
ואמרנו שזה מבין כל הארבע זו הכי חשובה, כי התחושות או הרגשות הם אלה שמספחים אותנו. תקראו לזה הרגשות במקום רגשות. למרות שהרגשות הם לא מחוץ לתמונה, אבל לא במובן שאנחנו בדרך כלל חושבים עליהם. אנחנו רואים דברים שלא נראים לנו, אנחנו מאמינים שהדברים הם שם מצד עצמם, אנחנו מגיבים לרגשות שליליים, ואנחנו מסתפחים ומייצרים עוד פעם קרמה שתחזיר את הדברים האלה אלינו. יש ארבעה אספקטים למודעות העמוקה של ריקות, של תחושות. אז הדבר הראשון, אם הוא צורי, נורו, רנשינגי, דרופה, גקפה. צורי, נורו, רנשינגי, דרופה, גקפה. אז צורה זה התחושות או ההרגשות. נורו זה טבע או מהות. רנשין זה
טבע עצמי.
דרופה זה לבסס משהו או להיווכח במשהו או להוכיח משהו. וגקפה זה להכחיש. אז במשפט הזה כתוב שאנחנו מחפשים להפריך או להכחיש שההרגשה עצמה יש לה איזשהו טבע עצמי. אז האספקט הראשון במודעות העמוקה של הרגשות זה ההפרחה של הרעיון של ההרגשה עצמה יש איזה טבע עצמי. אז בואו ניקח את הדוגמה של רגש של כאב או אכזבה. מישהו צועק עליכם, הבוס צועק עליכם. אז אם הבוס צועק ואתם לא מרוצים, אתם סובלים, מתענים מהצעקות. אם הרגש הזה הייתה איזו מהות עצמית להיות משהו מענה מצד עצמו, אז הוא אף פעם לא היה משתנה. אז ברגע שאתם מתענים משהו, לנצח תתענו. מכיוון שכשאנחנו אומרים רגש מייסר או רגש מענה, זה מושג. זאת מחשבה. זאת תווית שבה אנחנו מתייגים מצב מסוים. מצד עצמו מה שאנחנו מרגישים איננו עינוי. הוא גם לא משהו אחר, הוא ריק. אנחנו מתייגים מצב מסוים כעינוי. למה? כי עכשיו הבשילה לנו קרמה כזאת. מצד עצמו הוא לא עינוי, בגלל שלא כל אחד ששומע את הדברים האלה מתייסר. עכשיו אנחנו מדברים על הרגש עצמו. הוא לא רגש של התייסרות מצד עצמו. והעובדה היא שהוא משתנה. העובדה היא שיחלוף זמן ואתם תרגישו יותר טוב. כי אין לו את המהות של להיות רגש קשה מצד עצמו. ותיקחו מצב הפוך. מאסטר שנטידבה אומר את זה יפה בפסוק שלו. תיקחו מישהו שאיבד מישהו מאוד יקר. אם שאיבדה את בנה אתמול. תגישו לה את העוגה הכי מדהימה בעולם, אתם לא יכולים לשמח אותה. בגלל שהעוגה לא משמחת מצד עצמה. אילו העונג היה קיים שם מצד עצמו, העונג של ההוגה, אז לכל מי שהייתם מגישים את ההוגה הזאת, הוא היה מתענג. אבל תגישו אותה למישהי שמתאבלת על בנה, זה לא יענג אותה. הוא אומר את זה מסר שאני דיבר, זה 89. הוא אומר, לו היה הכאב באמת קיים, באמת, זאת אומרת, מצד עצמו, הרי שהיה מדכא הנאה. זאת אומרת, שאם מישהו כואב עכשיו, אז הוא תמיד יכאב, אז אף פעם הוא לא יוכל ליהנות מכלום. זה מה שהוא אומר. ואם התמים באמת מענגים, מדוע אינם מסמכים אבלים? אין לה רגשות טבע עצמי. זה מה שהוא אומר.
את הנימוק של מסטר שנטידבה ניתן לנסח בטיבטית באופן הבא. צווה דוניר רנגשינגי דרופנה, שנדו גיו אמיריק. אילו היו תחושות של כאב בעלות טבע משל עצמן, אז הן לעולם לא היו יכולות להשתנות לתחושות אחרות שאינן כאב.
אז כל התפרק, תודה. אומרים, אוקיי, יש להם איזשהו טבע, רק אני אף פעם לא יכולה לגעת בו, כי אני כל הזמן מסתכלת דרך התוויות שלי. זה הרעיון שיש שם משהו ארטילאי, בלתי נתפס, אולי הוא שם בכל זאת, רק אף אחד לא יכול להגיע אליו. אז על מה אנחנו מדברים? מי יכול להעיד עליו? מי יכול לעמוד שם ולהגיד שיש דבר כזה? זה כמו גורדי השחקים בצד האחורי של פלוטו. מי יכול להעיד על זה? אנחנו מדברים. אז כל התורה, תודה, אתם אומרים. כל זמן חיה בתוך עולם של מושגים, אבל יש שם משהו בכל זאת שמתפקד, שמשתנה. רק בגלל שיש לי חשיבה קונספטואלית כל הזמן, אני כל הזמן כבולה או כלואה בתוך עולם של מושגים.
פה יש לו חילופי דברים מאוד נחמדים. עם המתנגד.
המתנגד לא אומר, משהו אחר עליה גבר ולכן לא ניתן לכבותה. זאת אומרת, הם נותנים מטעמים למישהו והם לא נהנים, כי הם עצובים. אומר, זה לא שהם לא נהנים, אבל העצבות גברה על הנאה בגלל זה. זה לא שאין שם הנאה, אבל העצבות התגברה עליה. ולכן לא ניתן לכבותה. אז יש פה איזה רעיון שיש איזה הנאה שקיימת מצד עצמה שקשורה בהוגה, ורק כרגע האדם עצוב אז הוא לא נהנה ממנה. אבל אומר לו מסטר שנטידבה, כיצד נוכל כתחושה לכנות את זה שאותו לא ניתן לחוות? הוא מושך את השטיח מתחת רגלינו. אין תחושה שהיא הנאה מצד עצמה, מטעמים שהם טעימים מצד עצמם. אין כזה דבר. אם אתם לא יכולים לחוות את זה עכשיו כהנאה, אז על מה אנחנו מדברים? הוא אומר, איך אתם יכולים לקרוא לזה בכלל הנאה? אם אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, איך ניתן לו שם? על מה אנחנו מדברים בכלל? אז נגיד כאן יגידו, אם אין אף אחד שיעיד שזה ישנו באיזושהי צורה, אז על מה אנחנו מדברים לך? חבל להשחית על זה מילים וניתוחים. אם אני לא יכולה לתפוס את זה, ואם אין אף אחד אחר שיכול לתפוס את זה, כולל הבודה שלא יכול לתפוס את זה, אז על מה אני מדבר? זה כמו להתווכח על יופייה של ביתה של אישה הקרה. אז זה בדיוק הקטע שלנו. ולא סתם קיימת אסכולת רק תודה, כי אנחנו חושבים ככה. ובמיוחד אחרי שמתחילים ללמוד ריקות, אנחנו מתחילים לחשוב ככה. הוא לא מבטר, הוא מתנגד. עכשיו הוא מדבר על מצב הפוך. שמחתם מישהו. מישהו היה כואב מאוד. עכשיו קרה משהו אחר, ועכשיו הם שמחים. אז בא המתנגד ואומר, עדיין יש שם צל של כאב, ורק צורתו הגסה נעלמה. יש שם כאב קל. אומר, עכשיו הם שמחים, אבל עדיין יש שם עוד משהו מריר ברקע. אז אומר לו, שנטידבה, אם הרגש הבא הוא שמחה, אז הצל הוא של שמחה. הוא צוחק עליו, בקיצור. כי המתנגד כל פעם מנסה להציע איזשהו טבע עצמי לרגש הזה. והמתנגד עוד פעם חוזר. הוא אומר, בנוכחות תנאים מנוגדים, תחושת הכאב חסרה. בסדר, אומר, יש שם הכאב. באו תנאים מנוגדים, ולכן תחושת הכאב לא ניכרת כרגע, לפני השטח. אז אומר לו, מסר שנטידבה, דחילה, כי הוא אומר, בסופו של דבר, מה שאתה מנסה לאחז, יש פה פשוט אחיזה במושג בדוי של תחושה. אתה מנסה להמציא סיפור איפה שאין סיפור. אם היא חווה כאב, אז זה כאב. אם היא חווה שמחה, אז זה שמחה. אין שם איזה כאב שמסתדר או שמחה שמסתתרת, אלא השלחה שלך בגלל שאתה חושב שיש איזשהו קיום עצמי. שאיכשהו זה בא מההוגה, או איכשהו זה בא מהבוס הצועל, או משהו כזה. אבל אנחנו רוצים להמשיך ולהתעמק בנושא שלנו פה, והנקודה הראשונה שאנחנו רוצים להמחיש פה זה שאין לרגש שום טבע עצמי, ובחיים שלנו, הסמסרים הרגילים, הכל מעורב. כל דבר יש בו טוב, יש בו רע, וזה כל הזמן ככה. יש כל הזמן את התערובת הזאת. אז גם אם יש לכם משהו טוב, גם אם העוגה משמחת אתכם, וגם אם טעימה לכם, ועכשיו אתם חווים הנאה, בפרוסה העשירית אולי כבר לא תחוו הנאה כל כך גדולה. וזה מראה שזה לא מצד עצמו הנאה. אילו זה היה מצד עצמו הנאה, אז כל פעם שהייתם אוכלים מהעוגה הזאת, הייתם נהנים. כן.
סימן
לחלוטין
של העוגה הזאת, אני יכולה להתאבל בבה בעת, לשמוח בבה בעת כל מיני דברים. זה כאילו צרור המשמעויות מלכנת. והדברים שכאילו אני פוגשת אותם, זה לא דבר שנמחה.
מה שאנחנו רוצים זה לא להכחיש את מה שאת יודעת מחייך, זה להבין את מה שקורה בחיים שלך. כי אז את יכולה ליצור אותם. זה להבהיר את הנקודה. שאין שם שום דבר שבא מצד עצמו, לא מצד העוגה וגם לא מצידך, שהכל קרמה. ובגלל שהכל קרמה אנחנו יכולים להשתחרר מכל מצב קשה. כי כל הקרמה שמפשילה לי וגורמת לי לחוות דברים כפי שאני חווה, לזכור, לא לזכור, כל זה קרמה. וכל זה אני זרעתי את הזרעים. ולכן אם אני מבינה היטב את התהליך, אני יכולה להתחיל לזרוע הזרעים כלבבי. וזה כל הנקודה. האספקט השני... אז חזרו אחריי. די, גיו, רנשינגי, דרופה, גקפה. די, גיו, רנשינגי, דרופה, גקפה. אז אתם רואים שהמשך המשפט הוא אותו דבר, רק ההתחלה שונה. די זה שלהם. שלהם זה של הרגשות. גיו זה... סיבה, רנשינגי גיופה גקפה, זאת אומרת שאנחנו מכחישים שיש טבע עצמי לסיבות של התחושות. קודם היה המהות של התחושות או הטבע שלהם, עכשיו הסיבות שלהם. הבוס צועק ואני מרגישה מיוסרת, הסיבה לא באה מהבוס. הבוס לא גרם לי להרגיש רע. וזה נקודת מפתח, זה נקודת מפתח. אנשים אומרים דברים, עושים דברים, אומרים, אתה עשית לי כך וכך. עכשיו אני קורבן שלך. המשפט הזה אומר, לא היה ולא נברא. לא יכול מישהו לעשות אתכם אומללים.
וגם
לא יכול לעשות אתכם מאושרים. כי זה לא בא מבחוץ. אז כשבא הבוס וצועק, יש פה כמה דברים. יש את האובייקט שאני תופסת, הבוס. יש את העין, נגיד, או האוזן שתופסים אותו. ויש את המודעות שלי לתחושות שעולות. אז נפגשים שלושה דברים. יש אובייקט, יש עברי חישה שחשים את האובייקט, והמודעות למה שאני חשה. תאמינו או לא, אבל זה בא ישר מגלגל החיים. פה יש את החוליות האלה, פה זה החוליה של הבורות, עכשיו אנחנו מתקדמים קצת, פה, החוליה מספר 6, יש פה איש ואישה בפיקניק, מבלים בארסל, קרובים, נוגעים זה בזה, וזה מסמל מגע. קודם, זה היה איך אנחנו מתאבים, ההתאבות שלנו. פה ברחם נוצרו עברי החושים שלנו. עכשיו יש מגע בין החושים ובין האובייקטים שלהם. כתוצאה מהמגע הזה, בין החושים והאובייקטים של החושים, מתעוררת תחושה, והתחושה היא כבר בחוליה מספר 7. ושם רואים את האדם המסכן עם חץ בעין, שזה בא לסמל תחושה מאוד לא נעימה. אז כתוצאה מהמגע בין החושים והאובייקטים, והמודעות למגע הזה, מתעוררת תחושה. אז חשוב להבין את המנגנון הזה. השלב הבא שאנחנו עושים במדיטציה, במודעות העמוקה של רגשות, אנחנו מתמקדים בריקות של הסיבות של הרגשות שלנו. נראה לנו שהצעקות של הבוס גרמו לי לעצב, נכון? גרמו לי לרגש קשה. האם הבוס קיים מצד עצמו? האם הבוס הוא בוס צועק מצד עצמו? האם המילים שלו הן קשות מצד עצמם? האם המודעות שלי של מה שקורה יש לה קיום מצד עצמה? כל אלה אספקטים במדיטציה על הריקות של הסיבות. במילים אחרות אנחנו מפרקים את הסיבה שגרמה את התחושה לשלוש. לאובייקט, לאיברים שחשים את האובייקט, ולמודעות שלנו של מה שחשנו. אנחנו צריכים לסתכל על הריקות של שלושת אלה. אז ככה לגבי הבוס, ככה לגבי חוויה חיובית. מסתכלת על הריקות של הסיבה לתחושה. תיקחו עוגה שטעימה לכם. האם הסיבה לטעים באה מהעוגה? האם זה יכול להיות? האם האובייקט גרם לי להרגיש טעים? אם זה היה ככה, כל מי שהיה טועה מן העוגה היה נהנה מהעוגה הזאת, ולא כל אחד נהנה מהעוגה הזאת, נכון? לא ברור איך, אבל לא כל אחד אוהב עוגות. מה לגבי הלשון שלי שנהנית מהטעם? אם ניקח את ההסבר הביולוגי, אז יש לי שם תאי טעם על הלשון שלי. בוא נדבר על הריקוד של תאי הטעם על הלשון שלי. אילו תאי הטעם על הלשון שלי היו גורמים להנאה מהעוגה, אז הם תמיד היו גורמים להנאה מהעוגה. אז כל פעם שהייתי מגישה להם עוגה, הייתי צריכה להרגיש הנאה. אבל אמרנו שבפרוסה העשירית זה כבר אולי לא כל כך, או בפרוסה העשרים, תלוי בכם. ויבוא יום שהתאי הטעם שלי לא יביאו לי שום הנאה, כי לא תהיה מודעות מה שהם תואמים. יתנו עוגה לגופה, אין שם הנאה. המודעות שנהנית מהמפגש של העוגה ותאי הטעם של הלשון, גם היא יש לך, גם היא אין לה קיום עצמי. אז למה בכלל להיכנס לכאן? למה אנחנו מתעסקים בזה? ופה אולי הנקודה הכי חשובה בכל הדיון הזה. כי כשקורים דברים נעימים אין בעיה. אז אנחנו נהנים מהם ואנחנו לא נוטים כל כך להיכנס לאנליזה ולמדיטציה. הבעיה היא כשקורה דבר לא נעים. כשבא הבוס ומפטר אותי או צורח עליי. מה אני עושה אז? פיתוח המודעות הזאת מאפשר לי לשמור על אורך רוח לנוכח מצבים קשים. ובמקום להגיב למצב, שזה יהיה על אוטומט, אני נכנסת למדיטציה על הריקות של המצב. מיד שזה קורה, אני נכנסת למדיטציה על הריקות של המצב. מאיפה הבוס הזה הגיע אליי? מאיפה התחושה הזאת באה אליי? איזה שהדציבלים שאני שומעת נשמעים לי כמשהו פוגע. איך זה? זה סתם רעש. ההקלטה רק שומעת אמפליטודות ותדרים, זה הכל. איך זה שאני שומעת משהו פוגע? מאיפה באה ההרגשה הזאת? מאיפה באה בכלל הפגיעות שלי, היכולת להיפגע? מאיפה זה בא? איך זה שבכלל אפשר לפגוע בי? איך זה שמישהו יכול להגיד משהו ואני אפגע? אז האדם שרוצה להתמיר את עולמו חייב במקודה הזאת להיכנס למדיטציה. קודם כל לשתוק, להמשיך לאהוב את הבוס ולהיכנס למדיטציה על השאלות האלה, על הריקות של כל הגורמים האלה, ולראות איך הם באו מקרמה. ואתם לא תמיד תראו בדיוק איזה קרמה גרמה למה, זה לוקח זמן לראות. אבל להבין בפרינציפ שכל הדברים האלה לא יכולים לקרות ולהתפרש על ידי כפה שהם מתפרשים על ידי בלי הקרמה. אני מספקת את הקרמה, אני מספקת את האתיות. זה רק בא ממני. אז אני לא יכולה בהווה להשתיק את הבוס. או אני לא יכולה בהווה לגרום לעצמי לשמוע את הדברים אז מפותרת, בהנחה שאני לא רוצה להיות מפותרת, כמשהו נעים. בהווה אני לא יכולה לעשות שום דבר. זה כבר פה. הממשלה הדיקטטורית כבר פה. אני לא יכולה לעשות בהווה כלום. אני רק יכולה להסתכל איזה קרמה הביא את הדבר הזה ולעשות את ההפך. זה המוטו של הבודיסט. תעשה את ההפך. אם משהו אתה לא אוהב, תתחיל אתה לעשות את ההפך. אתה, לא לגרום להם לעשות ההפך, כי אני יכולה לנסות 80 שנה, אבל אני אמות מרירה, כי זה לא עובד. אני לא אכריח אותם לעשות ההפך, כל עוד יש לי זרעים להשליך אותם ככה. אני ממשיכה להיות עקפנית בבית, ואני מצפה שהממשלה שלי תהיה ממשלת שלום. איך זה יכול להיות? אני לא אצליח. לא חשוב כמה עצומות תחתמו. העבודה נעשית על ידי זריעת הזרעים הקרמיים בפנים. זה הדרך היחידה שאתם יכולים להצמיר את עולמכם. תבדקו, תפתחו את ספרי ההיסטוריה. זה הדרך היחידה שעובדת. והיא יוצרת את הגן עדן של הבודה. אם אתם מבינים אותה היטב, אתם יכולים ליצור לעצמכם גן עדן. ואתם יכולים להיפטר מכל הגורמים השליליים בחייכם, הם פשוט ייעלמו. או שהממשלה תתחלף, או שאתם תעברו לגור בארץ עם ממשלה יותר מוצלחת. משהו יקרה שיסלק את הגורם הזה מחייכם אם ניקיתם את הזרעים בפנים. או שאותה הממשלה תהפוך את תורה. כבר ראינו פוליטיקאים שהופכים את תורה, נכון? אז זה היה האספקט השני. כן, את רוצית לשאול עכשיו.
אני רוצה לשאול את הספרי הקשה. אולי נשאלה יותר לעבור להתעורר את תחושה. למה
צריך לדעות בהם? הנה האובייקט. והנה האיבר שחש את האובייקט, הראייה. האם זה מספיק כדי שתהיה לי חוויה של עת? לא, אני צריכה להבין מה קורה. אם מישהו ייתן לי נוקאוט, אז את יכולה לראות לי עת, ואולי העיניים שלי פקוחות ומסתכלות על העת, ואולי עצב הראייה עדיין עובד, אבל אני לא יכולה לפענח את מה שאני רואה. יש אספקט במיינד שלי שמתייג את מה שקורה. זה חלק חיוני בחוויה. זה המידה מקושך. על זה יש שאלות? כן.
זה מובן לגמרי. אוקיי, אז אני מתחיל לעבוד, ואני מדבר על החלק הפרקטי, ואני מתחיל לזרוע זרעים. עכשיו, מתחיל איזשהו משחק, אני נוכח לזה ש... זה מהקרמה זאת, וזה מהקרמה זאת. באמת שאנחנו לא באמת יכולים לדעת. אני יכול לעשות מדיטציה על שלום, ופתאום המצב הפוליטי משתנה, אני חושב שזה זה, וחודש אחרי זה יש מלחמה.
אוקיי, אז מה? אם תיכנסו לרטריט, אחרי שאתם שוקעים במדיטציה לעומק, אתם יכולים לפעמים להתחיל לזהות דברים. איך זה בא... ממשהו שאמרתי לפני שבועיים. אמרתי שמשהו שכחתי, ועכשיו, זה בא, זה שם. אתה יכול לראות את הקישורים, אבל זה לוקח זמן. חוץ מזה, אתה צריך להיות עם הבנה די עמוקה של הדברים, כדי שמשך הזמן של ההפשלה יהיה מספיק קצר כדי שתוכל לקשר, כי אם זה היה בגלגול קודם, יהיה לך קשה מאוד לראות.
עוד בקטנה, בדוגמה הראשונה שנה, זה הבנתי איך אפשר לקלקל כמה. במשפחה, שהאימא נתנה לבן, בגלל ששאירך את התוצאה למעשה שלה, אולי הצטערה למעשה הטוב שהיא עשתה. להבין שבעצם התוצאה אין לקשר, ודווקא לסמוך עליו.
הבודיסט שמבין את זה, גם לא בודיסטים, גם הינדום מלמדים את זה. זה שאתה מבטר מראש על השליטה בתוצאה. אין לך שליטה בתוצאה. אתה רק שולט במה שאתה עושה. התוצאה תלויה בהרבה גורמים, שהם לא אולם שלך. הם אצל השני. הנה, הוא התרגז. ולאמא לא היה שום שליטה על זה. האספקט השלישי, הזימור די, מיקיול, רנשינגי דרופה גקפה. אתם רואים, רק ההתחלה שונה, השאר אותו דבר. די זה אותו די שלהם, של התחושה, שלה. מיקיול זה אובייקט, הדבר שהתחושה מתמקדת בו. או שנראה כאילו מעורר את התחושה.
מיקיול רקשינגי דרופה גקפה.
האובייקט אין לו טבע עצמי משלו. אז על זה דיברנו קצת על הריקות של הבוס, הריקות של ההוגה. ואם אתם נכנסים לתוך האנליזה הזאת, הרגשות משתנים מהר מאוד. זה מאוד מקל אם יש לכם רגש קשה. אם אתם באמת נכנסים ומסתכלים על הריקות של זה, ואם אתם טובים בזה ממש, אז בכלל אי אפשר להציל אתכם. אתם זוכרים את הסיפור בקורס 6 של הנזיר שמקבל את הטיפול הנורא מידי מלך קלינקה? המלך קוצץ את דבריו אחד אחרי השני, והנזיר נשאר שלב ואוהב ולא מתכעס. אפשר להגיע למקום הזה. אפשר להגיע למקום שהאושר שלכם והשלווה שלכם באים ממקום הרבה יותר עמוק ואינם תלויים בנסיבות. הדברים שתלויים בנסיבות יחלפו ברגע שהנסיבות יתחלפו. זה לא אושר של ממש, זה רק תגובה שבאה מתוך בורות. ההבנה של התהליך מביאה המון שקט ושלווה, כי אתם בוטחים בתהליך. זה איך שקרמה עובדת. אם הפשיל לי משהו קשה עכשיו, ככה קרמה עובדת. מזל שהיא ככה עובדת עכשיו, אני יכולה להפוך את זה. וככל שאתם נכנסים לזה יותר, כמובן, הדברים האלה ילמו מחייכם. הדבר הרביעי, ההמשך אותו דבר כמו קודם. מכאן זה פזמן חוזר. רנשינגי דרופה גקפה. אז אמרו די יול צ'ן, רנשינגי דרופה גקפה. אז קודם היה מיקיול, מיקיול זה היה אובייקט. האובייקט שאנחנו מתמקדים בו. יול צ'ן זה מי שמתמקד. בעל האובייקט, זה המיינד. אז זאת הריקות של המיינד שמתמקד. אז אנחנו פה מכחישים שהמיינד שחווה את החוויה הקשה או הטובה, יש לו איזשהו טבע עצמי.
כאן, במקום לשאול איך הגיע אליי הבוס הכועס, אתם שואלים, מי שם אותי שמה לשמוע אותו? אנו מכחישים שהוא, כלומר אני, הגיע לשמה על ידי איזה כוח עליון, או לגמרי במקרה. זה אתם ששמתם את עצמכם שם לשמוע את הצעקות. זה הקרמה שלכם שגורמת לכם לשמוע כעת צעקות.
התפקיד שלנו זה להבין, בדרך כלל שזה טוב, אנחנו לא נתעכב. אז הרע מאיר אותנו לאמת הזאת, ולכן יש לו תפקיד בחיינו. הרע מאיר אותנו, ואז אנחנו אומרים, איך זה קרה לי, מאיפה הדבר הזה בא? איזה קרמה שמה אותי במצב הזה? אם אני לא עושה את האנליזה, אלא מגיבה למצב, על אוטומט, אני יוצרת תנאים שמחזירים אותם אליי. אני מבטיחה שהדברים האלה יחזרו אליי. זה איך שהם באו אליי. אם אני עכשיו כועסת או שונאת את מי שפגע בי, אני מבטיחה שיבואו אנשים לפגוע בי. זה מאיפה שהם באו. אתם חייבים לזכור שאתם יצרתם את כל המצבים האלה. זה הנקודה של כל הדיון הזה. כן.
אני חושב שהסיפור של הבוס בסיפור.
כן.
אז אני בא בדוגמה שהוא צועק. הצעק הזה עם משהו שאין לו פירות. אבל מה קרה אם הוא עשה משהו שיש לו פירות? הוציא עליה שם רע וגרם לך שלא להתקבל שום עבודה, ועוד ועוד. אז את מי תרוקני? אתה יודע, את מי תרוקני? איך תראי דקים? אני אקיד שם עליך משהו.
כן.
עכשיו כל אנשים מסתכלים עליך כמשהו ש... אז עכשיו איך תתמודדים עם הדבר כזה?
אם יש לי חוויה שמישהו מוציא עליי דיבה, מאיפה זה יכול היה לבוא? קורה לך דבר לא נעים, אם זה צעקות או דיבה בעיתון. זה לא משנה מבחינת האופן שבו הם קיימים באותה צורה. שניהם השלכה. אם יש לי חוויה שמוציאים עליי דיבה, מה אני עכשיו אעשה? האם אני אלך ואשמיץ את הבוס שהוציא עליי דיבה? אציא דיבה נגדית? אני אגיד לכולם את האמת על הבוס הזה? איך זה יפעל? אם אני הולכת ומנסה להוריד את קרנו של מישהו, בין אם הדברים שאני אומרת הם אמת או לא, אז אני חווה את עצמי, מנסה להוריד את קרנו של מישהו. מה תהיה התוצאה של זה? אני מבטיחה שזה יחזור אליי. בצורה כזאת אני מבטיחה שמישהו יבוא ויוריד את קרני בצורה כזאת או אחרת, אם בשמצה בעיתון או באינטרנט, לא משנה מה. הסיבה שזה קרה לי, הסיבה שמישהו הוציא עליי דיבה זה בגלל שאני השמצתי אחרים בעבר. בעיתון או לא בעיתון. וזה יכול היה להיות בקנה מידה מאוד קטן. זה יכול להיות שריחלתי על חברה אחת ואוזני חברה אחרת, וכתוצאה מזה השנייה כבר התרחקה מהראשונה. זה יכול להיות דבר כזה קטן, ויכול להיות אפילו רק מחשבה לעשות את זה, שתפשיל בצורה כזאת, כי כמה מתעצמת. וכשקורה דבר שלי, זה נותן לי את הצ'אנס. להיכנס למדיטציה, כי כשיספרו את שבחי בעיתון, אני אגיד, מגיע לי, אני באמת מוצלחת, איזה יופי. ואז אני אמשיך לישון. כשישמיצו אותי בעיתון, אז אני אגיד, איך זה קרה לי, למה עושים לי? אם אתה בודיסט, במקום ללכת להתמרמר עליהם, אתה מתמרמר למה אספת קרמה כזאת. ואתה מתחרט על הקרמה הזאת, כיוון שעשיתי דברים שטותיים לגמרי, טיפשיים לגמרי, שנפתו בצורה כזאת. מעכשיו אני מפסיקה ללכת רחיל, או להוציא דיבה, או להשמיץ. זהו, נגמר. זה אפשיל, נגמר. ואז זה ילך. ואם אני אחזיר מכה, זה יחזור שוב. אם אתה חושב שצריך לבלום את האדם הזה, אז אתה עושה מה שאפשר לבלום אותו. למה? לא בגללך. כדי שהוא לא יצבור יותר קרמה כזאת, מתוך חמלה כלפיו. ואם זה ימנע או לא אצל אחרים, אין לך מושג, אין לך שליטה בתוצאה. אתם מכירים את הסיפור על העיראקי עם הסוס? העיראקי אחד קם בבוקר, בבגדד, יוצא לשוק, ופוגש את שר המוות. נורא נבעל, רותם את סוסו, וכל היום דוהר, בסוף היום בלילה מגיע עייף ומיוזדה לבצרה. יורד מהסוס, פוגש את שר המוות. מה אתה עושה כאן? אני כל היום ברחתי ממך, כל היום רחבתי על הסוס לברוח ממך. אומר לו מלאך המוות, אני באמת נורא התפלאתי בבוקר שראיתי אותך בבגדד, כי ידעתי שאני צריך לפגש את פקן. אז זה הסיפור. אז אין לך שליטה על זה, אלא אם כן אתה תתחיל לטהר את הקרמות שמשכיחות אותם ככה. אז מה יכוון את המעשה שלך? החמלה כלפי אותו אדם. כדי למנוע בעדו מלצבור את הקרמה הזו. וזה במיוחד אם אני הייתי הקורבן של המעשה. אם אני הייתי הקורבן של המעשה, במיוחד אני צריכה לדאוג לאנשים האלה. זה מה שיחסל את הקרמה להיות קורבן עוד פעם. זה לגמרי הפוך לאינסטינקטים שלנו, לגמרי הפוך לראיית העולם שלנו. לכן זה קשה, אבל זה הדבר היחיד שעובד.
זו השקפת העולם היחידה שיכולה לשחרר אתכם מסבל. כל דרך אחרת של תגובה, כל ראייה אחרת, משמרת את הסבל ומובילה למוות. שוב חשוב להדגיש שמטרת התרגול שלנו היא לא להפסיק להרגיש או לחוש, ולהפוך למין צמח שהוא אדיש לכל מה שקורה לו. גם הבודה מרגיש וחש. אלא שהבודה נמצא כל הזמן במצב של מודעות עמוקה לריקות של מה שקורה ושל מה שהם מרגישים. מה ההבדל בין האופן שבו אנו מרגישים והאופן שבו הבודה מרגיש? בין האופן שבו אנו יוצרים הבחנות והאופן שבו הבודה יוצר הבחנות?
אמרו סקצ'ה, עכשיו אמרו סקמה, סקצ'ה, סקמה, סקצ'ה פירושו בלתי טהור, סקמה זה שאין בו אי טוהר, זאת אומרת טהור. אנחנו נמצאים בסמסרה, המיינד שלנו טובל בבורות, אנחנו לא יודעים לעשות משהו טהור כיוון שאנחנו לא מבינים את מה שאנחנו עושים. אז גם אם הכוונה שלי תאורה לעזור למישהו, אני לא מסוגלת לעזור באמת בצורה תאורה, כי אני לא מבינה את הריקות שלי, שלהם ושל המעשה שלי. אז כל הקרמות שאנחנו יכולים לעשות כרגע הן מעורבות. גם הטובות הן מעורבות. הן נקראים קרמה טובה מלוכלכת. בניגוד לסקמה שהיא תאורה לחלוטין. אז האם לבודה יש תחושות ורגשות? כן, יש. זה לא פוסק אף פעם. אבל מה ההבדל? למה הם לא סובלים ואני סובלת? כי שלהם טהור לחלוטין. כי כל מה שקשור בבודה טהור לחלוטין, והרגשות שלהם טהורות לחלוטין. יכולת ההבחנה שלהם, הסקנדה השנייה, המצבור השני, גם הוא טהור לחלוטין. מכיוון שיש להם את המודעות העמוקה הזו כל הזמן. הם כל הזמן בתוך המדיטציה לריקות של הדברים. וזה אחת מהדברים שמציינים בודה, שהם כל הזמן נמצאים במודעות עמוקה של התחושות ושל כושר הגורמים. אז מה ההבדל בין תחושה תאורה ותחושה לא תאורה? בין הסקצ'ה והסקמה. ההבדל הוא בהבנה של הריקות של כל הגורמים שמנינו. זה ההבדל. אז כשמישהו בא וצורח, ואתם מרגישים כאב, או אתם מרגישים פגיעה, אתם נכנסים למדיטציה על הריקות של כל הדברים האלו שמנינו, של הבן אדם שצורח, מאיפה בא הכאב, של הריקות של המילים שאתם שומעים, הריקות של האוזניים ששומעות, הריקות של המודעות שמבינה את מה שהאוזניים שומעות, הריקות של כל המצב הזה, כל זה בא מקרמה, כל זה בא מקרמה, וזה הסיכוי היחיד להתחיל להפסיק את המצבים האלה. אתם לא מגיבים, מתמקדים בריקות של המצב, ואתם אוהבים אותם, ואתם מחפשים איך לעזור להם. הם אמא שלכם. הם עוזרים לכם, הם מקדמים אתכם בדרככם הרוחנית, כי הם ממקדים אתכם על האמת. הדבר הלא נעים עוזר למקד אתכם, הוא עושה את המיינד שלכם חד. אם הכל טוב ונעים, אתם לא תסתכלו מה קורה, ואז יום אחד מקבלים את הזפתה.
המצבים הקשים,
אלה ממקדים אתכם. ואנחנו צריכים ללמוד לפתח רפלקסים מאוד מהירים, לתפוס את עצמנו מאוד מהר. וזו המטרה של המודעות העמוקה של הרגשות.
האם אפשר לעשות פה איזושהי הכללה ולהגיד שהאובייקט והסובייקט ומה שנולד במפגש ביניהם שלושתם ריקים מקיום עצמי, וההרגשה, אני מבין שכך קראת לזה, היא בעצם תוצאה של כמה שנות שילה. האם זה מכסה את הרגשה?
גם ההרגשה ריקה.
גם ההרגשה ריקה, היא נוצרת מקרמה.
כן, כן. גם האובייקט והסובייקט נוצרו מקרמה. גם המפגש ביניהם נוצר מקרמה. והתגובה למפגש נוצר מקרמה. הכל קרמה. אנחנו נדבר על זה עוד קצת, ואני מקווה שזה יהיה בסוף
ברור.
אם זה לא יהיה ברור בסוף הקורס הזה, מה אתם צריכים לעשות? זה לא בא בכוח, זה לא שאתם בכוח תפקיעו דרך הבורות. זה לא עובד ככה. מה עשה דיסון קפה? להתחנן ללמה שיתנו לכם ברכה שתבינו את הדברים.
הדיון הבא במודעות העמוקה של המיינד שייך אומנם טכנית לשיעור 7, אך אנחנו נדחה אותו ונדבר עליו בקיצור בשיעור הבא, שיעור 8. השיעור הזה גם כך עמוס ברעיונות סופר חשובים, ואני מעדיפה לתת לכם קצת נשימה להרהר באלו. וחשוב כשאתם יוצאים מכאן שאכן תעשו זאת, תיקחו זמן, תעשו חזרה לדברים, תעררו בהם, תעיינו בהם, תשבו אותם ממה שקורה בחיים שלכם. בצורה כזאת אתם נותנים להם צ'אנס להתאמע ולהביא לכם ברכה.
עוד שאלה כאן?
כן.
יש לי בעיית קרמה קלה.
את היחידה.
רק בהבנה. יש לי מחלה באה משמירה לחיים.
כן.
בצד שני אנחנו אומרים שיש נירוונה עם שארית. נירוונה שבן אדם שהגיע עכשיו לנירוונה, יש לו גוף, הוא חייב למות. חייב איכשהו למות, זה אומר לה, או התקף לב או משהו. אבל מצד שני אין לו משמירה לחיים, אז הוא לא יכול לקבל סרטן או...
בנירוונה עם שארית נעלמו הרגעים הרוחניים ונעלמו הנטיות לנגעים הרוחניים, אבל תוצאות מקרמות שהפשילו מעבר עדיין. וכשהגוף הזה ייגמר, האדם הזה לא יקבל יותר גוף כזה, כי אין לו יותר זרעים להשליך גוף שסובל. אבל עדיין יש קרמות ישנות שיכולות להפשיל. כן. אחרונה.
יש לי שאלה מעשית.
כן.
היום במקרה נתקלתי בכזה דבר. עכשיו, אני מצליחה לעצור את התגובה, אבל את התחושות אין שום דרך.
אומרת בתיה, אוקיי, נתקלתי במשהו היום, הצלחתי לעצור את התגובה, אבל התחושות בפנים לא הצלחתי לשנות. זה עבודת קודש מה שאת עושה. הניסיון הזה לא להגיב אוטומט, את כבר עשית שינוי של 180 מעלות. את עושה מאמץ, את עוד לא שולטת ברגשות שלך. הניסיון שלך לשנות מהאוטומט ולהגיב בחוכמה, יישא פרי. איזה פרי הוא יישא? בעתיד יהיו לך פחות רגשות קשים שעולים, ויגיע יום שהם בכלל לא יעלו. יגיע יום שהאורך רוח שאת מתרגלת, הפרי שלו יהיה שהם בכלל לא יעלו. זה עבודת קודש, תמשיכי כך.
חשוב שתלמדו להעריך עד כמה קשה להתמיר מיינד של אדם רגיל, שרואה דברים כקיימים מצד עצמם, ומגיב ככה לעולמו, למיינד של אדם שמבין את טבעה האמיתי של המציאות. זה כמעט בלתי אפשרי. זה כמו לנסות ללמד כלב לכתוב. מצד שני, הבנת הריקות יש בה כוח עצום. היא זו שיכולה להתמיר את כל עולמכם ולהביא אתכם לאושר אמיתי ונצחי. הקרמה שהביא אתכם לכאן, הקרמה שמאפשרת לכם להבין את הדברים האלו, היא נדירה ביותר, היא מדהימה. וחשוב שתלמדו לחזק אותה ככל יכולתכם, כי מעצם נדירותה היא יכולה להתקלות בכל רגע. אם גם יש לכם המזל הנדיר לקבל העצמה טנטרית נאותה, ואני מתכוונת לדבר האמיתי, לא לאיזה מפגש קצר עם למה שבא לביקור, ואז נעלם לו בטקס שטחי שאינכם ממש מבינים. אם יש לכם המזל הנדיר מאוד לפגוש את הדבר האמיתי, הרי שיש לכם סיכוי של ממש לצאת אל תוך קיום טהור עוד בחיים אלו ממש.
בואו נפרד.
ופינים של כל חסד מעטה, וליבי ירחנה, ולאחד. שינה, כדם של עדנת נערה, וליבי יחנה, ותאר אישנה, כדם של עדנת נערה, תזכה כל ריאה בעולם שכולו תורה. נשיאתי זוהר רוחה ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים מסלובים אשר משני אלו הם נובים. ובכך לא יזכו בגופים מסלובים אשר משני אלו הם נובים.
שרינה עמנו לנצח נצחים, ואפילו